אנחנו בפרשת לך לך, פסוק ד'. כן, אומר לך לך, ואברהם הוא בעל משמעת. מה שאלוקים אומר לו, הוא עושה לו, הוא עושה, הוא לא עושה חשבון. מה הוא עושה? הולך. וילך. דרך אגב, אני רוצה לומר, האבות, כל אחד מהאבות, אברהם, יצחק ויעקב, יש לו ביטוי גופני למציאות שלו. מה שמאפיין את אברהם זה הליכה, רגליים. כל החיים שלו הולך. אף פעם לא היה לו בית, תמיד היה לו אוהל. כמו, איך אומרים, החלק שמטיילים בחוץ לארץ, איך קוראים להם? תרמילאים. אברהם אבינו הוא תרמילאי. כן. לא היה לו מקום קבוע לאברהם אבינו. תמיד הוא הולך מפה, הולך מפה, הולך לשם, הולך לזה, הולך. תמיד הליכה, הליכה. להר המוריה, הולך מהכסדים לכאן, הולך לכל מקום, הוא הולך, הולך. אלוף הארץ בהליכה. אז זה הסימן לאברהם אבינו. היצחק, הסמל שלו עקדה. הוא עקוד. זה השמל שלו. הזיקים. אבל באופן חיובי. הוא קנוע, יש שום קנייה. הוא נכנע לאלוקים. אם אברהם אבינו הוא עושה את רצון האלוקים על ידי זה שהוא פועל, אקטיבי, נמרץ מאוד. לעומת זה, יצחק אבינו הוא פסיבי לחלוטין. אפילו השידוך שלו, הוא לא הולך לשטחני או משהו כזה. פתאום הוא הולך בשדה, פתאום באה איזה גברת אחת אומרת לו, נופת, אני, תודה רבה, אשתו, לא עשה שום השתדלות. אפילו קצת זרה, תבואה, מאה שערים, הכל מצליח, למרות שהוא פסיבי, אבל מתוך שהוא נכנע אל הקדוש ברוך הוא, הוא כנוע לפני הקרסה רצון הבורא, עולה תמימה, הכל מסיעת הדשמיה. יעקב, הסמל שלו, ככה, סיכל את ידיו, כתוב. מה זה סיכל את ידיו? במקום לברך את מנשה ביד ימין ואת אפרים ביד שמאל, כי אפרים היה צעיר ומנשה היה בכור, הוא מסכל את ידיו, מסכל מלשון שכל. כן, הוא מכוון את הידיים, אבל בצורה הפוכה בדיוק. קודם מברך את אפרים, שהוא הצעיר, אחר כך מברך את... למה כל החיים של יעקב מורכבים, לא פשוטים. כל הזמן בלגנים. מרגע שהוא היה בבטן אמו, עם עשיו, לאורך כל החיים שלו, הוא צריך לסכל את ידיו. מה זה לסכל את ידיו? לפעול בשכל. לפעמים ימין זה שמאל, ושמאל זה ימין. לפעמים פתאום... נכון, ראובן הבכור, אבל... אבל יש יהודה, הכל אצלו מחושב, הכל אצלו במורכבות. החיים של יעקב זה חיים לא פשוטים, זה חיים של מורכבות. הכל מורכב אצלו. הכל לא הולך בקלות, נאמר ככה. זה יעקב, זה עם ישראל, יעקב זה ישראל. זה עם ישראל שהוא כל כך מורכב, כל דבר. אז הסמל שלו, ימין שמאל, שמאל ימין, הכל נטפל. זה אומר כדרך אגב. בכל זאת כתוב, וילך אברהם, מיד, וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני, וילך איתו לוט, ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו, ואת כל רכושם אשר רכשו, ואת הנפש אשר עשו בחרן, ויצאו ללכת ארץ כנען, ויבואו ארץ כנען. אומר רש"י, את הנפש אשר עשו בחרן, שהכניסן תחת כנפי השכינה. אברהם מגייר את האנשים, ושרי מגיירת את האנשים. ומעלה עליהם הכתוב, כאילו עשו. ופשוט, זה הדרש, ופשוטו של מקרא, עבדים ושפחות שקנו להם, כמו עשה את כל, מי עשה את כל הכבוד הזה? לשון קניין. וישראל עושה חיל, לשון קונה וקונס. אז יש כאן, הפשט יש כאן הדרש, הרש"י מתחיל מהדרש. את הנפש אשר עשו בחורן אומר שהכניסן תחת כנפי השכינה. מישהו פעם ראה את כנפי השכינה פעם? לא יצא לכם לראות כנפי השכינה? מה זה הכניסן תחת כנפי השכינה? מה זה בכלל שכינה, המושג הזה שכינה? אם שמעתם, לא שכינה, אלא שכינה. יש משהו אחר, אותה מילנקים. מה זה כנפי השכינה? מה זה שכינה בכלל? אז חכמים אומרים, לשון משכן, שכינה, שכנתי בתוכם, כתוב שהקימו את המשכן, שכנתי בתוכם. מה זה היה מקום המשכן? גילוי אור השם. הקדוש ברוך הוא בחר את המשכן, ואחר כך את בית המקדש כמובן בהמשך. והמקום הזה מתגלה, אור השם מתגלה, רצון השם, טוב השם, עבודת השם. זאת אומרת, זה מקום מצומצם. השכינה זה מקום מצומצם מלשון משכן. הנה, כאן דווקא במקום הזה מתגלה אלוקים, דווקא במשכן, דווקא בבית המקדש. זה העניין באופן פשוט, העניין של השכינה.
מה הכוונה מתגלה?
מה? מה הכוונה מתגלה? אתה רואה את רצון השם, אתה רואה אור בחיים. היית פעם שמח בחיים? לא ראית את אור השם באותו... את האלוקים אי אפשר לתפוס, ודאי. המהות האלוקית היא בלתי נתפסת. לית מחשבה תפיסה בכלל. מי שחושב שמי שיבוא אליך פעם יגיד, ראיתי את אלוקים וכל זה, אתה יודע לך, הוא קצת, יש לזה בעיות של הזיות או משהו כזה. אבל גילוי השם זה לראות את הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא בטבע, בבריאה, בכל דבר אתה רואה את העניין האלוקי. והקדוש ברוך הוא בחר בבריאה כולה מקום מיוחד כמו ארץ ישראל, שהשכינה מתגלה בה, בירושלים, ובית המקדש, והמשכן במדבר, כל הדברים. הוא בחר בעם ישראל, שדרך עם ישראל מתגלה אור השם בעולם. אור השם לראות את הרצון הטוב של אלוקים, שהוא מתגלה אליך, הוא מתגלה לאליך. תלוי רבים ומעטים וכל הדברים האלה. אז זה נקרא כנפי השכינה. אדם שמתגייר, מה עשה אברהם? אברהם היה בודד, וגם הוא היה בסך הכל, הייתה לו אישה, אז קראו לה שרה. על השרי, והוא היה מקרב אותם לאמונה. מה זה אמונה? אמונה זה לא להגיד אני מאמין. אדם יכול להגיד אלף פעמים אני מאמין, מה זה יעזור? להאמין פירושו של דבר, לראות את מלכות השם, את רצון השם, את השגחה האלוקית, כל הדברים האלה. אז הוא היה מקרב את הגברים, היה אז נקרא הלכות צניעות, כמו מכון מאיר, מכון מאיר יש מחלקת גיור, אבל יש מחלקת גיור לגברים ומחלקת גיור לנשים, ולא ביחד, לא בערבוביה, כל מקום שיש ערבוביה יש בלגן. אז זה מה שהם עשו. האמונה של אברהם הייתה כזאת שהוא אמר, מה אני אשאיר את זה לעצמי, אני רוצה לזכות בזה את הרבים. לכן הוא גייר את הגברים. אומרים חז"ל שאברהם הוא אבי כל הגרים בעולם. עד היום קוראים לגר צדק לתורה, או שמגיירים אותו, בן, כתוב בן אברהם אבינו עליו השלום. כל גר הוא מקבל את יהדותו מאברהם אבינו. זה המשך למה שהוא אמר כאן רשי, שהוא היה מכניס אותם תחת כנפי השכינה, והיא גם כן תחת כנפי השכינה. ולמעשה אפשר לומר שאברהם אבינו ושרה, זה לא רק את עם ישראל. בסופו של דבר, ביום ההוא, יהיה השם אחד, ושמו אחד, ומתגלה שם השם, לעיני כל, לעיני כל העולם. וזה מתחיל מאברהם אבינו. הוא התחיל במלאכה הזאת, וההיסטוריה בסוף התגלה, שזה לא רק עניין של כמה קומץ אנשים, זה יהיה דבר כללי. אז זה עניינו של אברהם אבינו. ואומר הרמב״ם שיש מצווה לאהוב את אלוקים. אני לא יודע אם שמעתם על הדבר הזה. מצווה לאהוב את אלוקים. שאלו אותי איך אפשר לאהוב מישהו שלא רואים אותו. מה זה כאן? הרמב״ם מביא בספר המצוות שלו שמישהו אוהב את אלוקים, הוא מקרב את האנשים לאלוקים. ביטוי האהבה בא לזה שאתה רוצה אתה אוהב אותו, אתה אוהב את המלך, אז אתה מביא אל המלך אנשים נוספים, זה היה. לכן נקרא אברהם אוהבי, ככה זה הכינו שלו. אברהם אוהבי, הוא לא היה פסיבי. הוא לא היה אומר, מי שרוצה להתקרב לאלוקים, זה עושה מה שהוא רוצה. הוא לא היה אקטיבי, הוא היה פעיל, הוא היה הולך והיה מקרב את האנשים לאמונה. וגם מעשה החסד שלו, כתוב שהוא היה, ויקרא, והייתה שם אשל בבאר שבע, עד היום יש שם, אני לא יודע, מישהו פעם היה בבאר שבע? יש שם בכניסה אשל, אשל זה עץ כזה, יש מלי מלון, קוראים לו אשל אברהם, אני לא נדמה לי, אולי היה מלכולה קיים פעם, היה מלון קטן כזה, בכניסה. אז רשי אומר, מה זה האשל הזה? הוא נטע פרדס, יש אומרים פרדס, יש אומרים נטע אוהל, והיה מכניס אורחים, והיה לידי הכנסת אורחים, מקרב אותם לאמונה. והמדרש אומר שנותן להם אוכל וכל זה, כמו שהיא פרשה שאחרי זה שהוא מכניס אורחים. ואז הם היו שאומרו לו, תודה רבה. אומרים, למי אתם אומרים תודה? לי? מה פתאום לי? תגידו, למי שמי צריך להגיד תודה רבה? למי צריך להגיד תודה רבה? מה, אתם לא יודעים? תחיל לספר להם. יש מי שנותן את כל הטוב הזה. מי זה? לא ראים, לא מכירים אותו. ריבונו של עולם נותן לנו את כל הטוב. תגידו, התעניינו, התחילו להתעניין לאט, לאט, לאט. גם במכון מאיר, להבדיל, יש מדרגות בדבר. אני מוכרח לומר. לפעמים באים כאן חבר'ה לאכול. האוכל כאן די טעים, בעיקר בצהריים. אז לפעמים מדברים, אבל הם לא לומדים, הם רק אוכלים. חבר'ה, הם אוכלים, חלה אוכלים את האוכל, ולאט לאט לומדים להגיד תודה. לאט לאט מתקרבים אליי לריבונו של עולם, ובאמת, אנחנו צריכים ללכת בדרכו של אברהם. גומלי חסדים, אתה גומל חסד, אתה מקרב אותו לריבונו של עולם. זה מה שהוא אומר, ולגבי אברהם אבינו היה אישיות מאוד חזקה, נאמר, מאוד מקובלת, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, אבל היה גם אדם עשיר מאוד. ידוע שאנשים עשירים מכבדים אותם, האנשים מכבדים אותם. זה מה שהפשט שרשי מביא, שאברהם אבינו לא היה איזה אדם בודד בעולם, איזה נווד כזה או משהו כזה. הוא היה אדם שקיבלו אותו רק, היה לו נכסים, היה לו צון, היה לו, כל מקום, היה לו הרבה דברים. ומתוך כך גם כיבדו את דרכו ואת אמונתו, ולא איזה מסתיקן כזה שהם נתחבא לו שם בערים, במערות, או משהו כזה. זה היה איזה מולטי מיליונר כזה, או משהו כזה, שפתאום חוזר בתשובה. וואלה, אם אברהם אבינו חזר בתשובה, יש אחד במדינה, קוראים לו תשובה. למה אתם חושבים שקוראים לו תשובה? למה? הוא עשה תשובה. לא מכיר אותו אישית, אבל פתאום איזה אדם שכולם מכבדים אותו, בגלל שהעולם היה חומרני מאוד, מי מכבדים בעולם חומרני? מי שיש לו נכסים, יש לו רכוש, יש לו כסף, פתאום הוא אומר, אני חזרתי בתשובה. מה? אם הוא חזר בתשובה, זה מעניין, זה רציני כנראה הדבר. אז לכן גם אברהם אבינו היה עשיר מאוד, היה מכובד מאוד בעיני הבריות, ופתאום האדם הזה גם מבטא אמונה ודברים כאלה. היה גם גיבור גדול, היה מנצח במלחמות. בפרשה שלנו התקדר לעומר ואת ארבעת המלאכים, היה גיבור, היה עשיר, היה חכם, היה... ומתוך כך השפיע על האנשים, לא רק מתוך איזה... היה איזה פילוסוף או משהו כזה נכבה באיזה מקום. היה ספר בתענית פרק ב' משנה ח'. היה ספר שקראו לספר הזה מגילת תענית. ככה קראו לספר הזה. הספר הזה שם היה רשימות של כל מיני אירועים מצערים בעם ישראל, והיו עושים תעניות. על פי התאריכים האלה היו עושים תעניות. כתוב, כל הכתוב במגילת תענית, דלא למספד, לפניו אסור, לאחריו מותר. דיינו, כל אותם הימים שכתוב במגילת תענית שלא לספוד, לפניו אסור, לספוד הכוונה לספוד למת, כן, אם יש לבעיה. גם ביום שלפניו אסור לספוד, שמא יספוד ביום טוב עצמו. ולאחריו מותר. אז במגילת תענית כנראה היו גם ימים טובים, לא רק... אבל ביום שלאחריו מותר לספוד, הוא אילו עבר יום טוב, אין חוששים שמה אינה כך ביום טוב. רבי יוסי אומר, לפניו ולאחריו אסור, בין ביום שלפניו, בין ביום שלאחריו, אסור לספון. דלא להתענה בהון, ימים שכתוב בהם, דלא להתענה בהון, שאסור חכמים להתענות בהם, לפניו ולאחריו מותר. ביום שלפניו, ביום שלאחריו מותר. רבי יוסי אומר, לפניו אסור, ביום שלפניו אסור להתענות, לאחריו מותר. ביום שלאחריו מותר להתענות, והולכת בהלכה זו, שבטלה מגילת היותה, רשימת ימים טובים, או ימים שנגזרו כל מיני גזרות, היא בטלה. וכל אותם ימים שכתוב בהם, זה לא להתענה ולא למצוות, כולם מותרים בהספד ותענית, חוץ מחנוכה ופורים, שהם גם כן כתובים במגילת תענית, שאסורים בהספד ובתענית, וימים שלפניהם ולאחריהם, הם מותרים בהספד ותענית. צריך לדעת שהזמן, גורם הזמן בהיסטוריה הוא לא מקרה. יש איזה אירוע לפני אלפי שנים, ואנחנו מתייחסים אליו כאירוע שמלווה אותנו כל ההיסטוריה. ניקח צום גדליה. צום גדליה היה לפני כבר הרבה שנים. אנחנו עושים צום גדליה, למרות שזה דבר, נכון, זה פעוט בהיסטוריה. אבל זה מלווה אותנו. למה? כי כל פעם עוד יום טוב, כמו פורים, או חנוכה, או דברים כאלה. והיו עוד רשימה גדולה של דברים. כי כל יום כזה זה תיקון למשהו. אם זה יום טוב זה תיקון, אם זה תענית זה תיקון, זה לא משנה. אז כשאנחנו עושים חנוכה, או פורים במקרת, שחכמים גזרו את זה, לא כתוב בתורה, אז אנחנו מתקנים איזה דבר בחנוכה, מתקנים איזשהו דבר בפורים, שנוגע לחג הזה, שמה החג הזה מביע אותו. אז זה משהו, אבל כל הימים האלה ביטלו, והשאירו רק חנוכה ופורים. אנחנו בשלמות נשמת ישראל ותחייתו. בנושא הלשון, בסעיף י"ב, דף קס"ח באורות, כן. כל לשון נובע מהשקפה מיוחדת על המציאות. השאלה איך אתה רואה את המציאות שאתה חי בה. השקפה של קודש על המציאות כולה היא השקפה הישראלית, וזאת השקפה המיוחדת חוללה את הלשון העברית, שהיא באמת השפה הקדושה. אתה צריך להבין, למה קוראים לעברית עברית? אז יש על זה הרבה פירושים. הרמב"ן למשל אומר שהמילה אברהם העברי, ככה זה מתחיל עברי, זה העברי, זה השם המהותי של אברהם אבינו. השם המיוחד לאברהם אבינו, שלא ימוש מעם ישראל לעולם. מילה עברי דווקא. מסבירים חכמים מה זה עברי מלשון מעבר. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם, עולם חיצוני, עולם גשמי, עולם חומרי, עולם מוחשי, נאמר ככה. אבל היסוד של אברהם אבינו, שהייתה לו עין פנימית, עין טובה, הוא ראה דברים מעבר לדברים. זאת אומרת, מעבר לעולם החיצוני, יש ממד רוחני, פנימי, בעולם שאנחנו חיים בתוכו. זאת היא הסגולה המיוחדת של הלשון העברית. הלשון העברית היא מבטא את הקודש. הקודש מסתתר, הוא מתחבא, הוא לא מתגלה לנגד עינינו. אנחנו רואים כל יום, קדוש, 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 השם צבאות, מלוך כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם, והיה מקום כבודו. איפה כבודו, איפה רואים אותו? אבל הוא מסתתר נגד עיני בשר, מה שנקרא. אבל עיני הנשמה כן רואים את הדברים. העין הפנימית, העין הרוחנית, היא כן רואה את הממד הפנימי, הרוחני, ולזה מסוגלת הלשון העברית. לכן כשאתה לומד עברית, היא מאוד שורשית. אתה רואה, הסתם מדבר אדם, מלשון אדמה. רגע, אז מה זה אדמה? אדמה היא מצמיחה, היא מגדלת כל זה. אדם מצמיח, מגדל. אתה פתאום מדמה דבר לדבר, וגם המילה אדמה ומדמה, ביד הנביאים, אדמה, אדמה זה אדמה, גם כן, פתאום מתחיל לגלגל, כמה גנוז, בכל אות, בכל טבעה, כמה מימדים פנימיים חבויים בכל בלשון הזה. אני לא יודע לאז, אני לא יודע אנגלית, לא מכיר את השפות האלה, אבל זה מה שהרב אומר, שהשפות האחרות הן מבטאות מוסכמות בעצם. אתה רואה סוס, אתה קורא לו הורס. הורס קוראים לסוס, נכון? מה הקשר בין המהות של הסוס ובין ההורס, אני לא יודע. לא יודע, באמת לא יודע. אבל כשאתה אומר בעברית המילה סוס, זה מבטא את המהות של החיה הזאת. כתוב שהאדם הראשון קרא שמות לבעלי החיים, לכל דבר. זה מבטא, הדבר הזה, זה דבר מהותי בתוך הסוס, ואני בעצמי לא יודע מה הוא. בהמה, בוודאי יודע. בהמה, מה זה בהמה? מה? בהמה, מה הוא? מה הוא? בהמה. חמור מבטא תמיד חומריות. המשיח יבוא, רוכב על חמור. מה זה רוכב? שולט על החומריות. הוא מעל החומריות. הוא מנהיג את החומריות. זה דוגמה. זה השפה העברית. לעומת זה, אני לא יודע איך קוראים חמור באנגלית. אה? נוקי? או פרד, למה קוראים לפרד פרד? כי לא יוצא ממנו שום דבר, זה פירוד. כי אני יודע שהפרד לא יכול להוליד, זה החלאה של חמור וסוס. כן, פרד. ופרד הוא לא מוליד, אני לא ראיתם פעם פרד, אני זוכר בקיבוץ, היה לנו פרד, הוא לא היה מוליד. הסוסות, כן, אבל הפרד לא מוליד. אז זה מה שאומרים, פרד, מה זה פרד? פירוד. מדבר שיש בו פירוד, אין בו הולדה, אין בו דוגמה, כל הדברים. אז זה מה שהוא אומר, כי הלשון נובע מהשקפה המיוחדת על המציאות. השקפה של קודש על המציאות, כולה היא השקפה הישראלית. דהיינה, השקפה של מימד של קדושה, של נצחיות, של רוחניות, כן. זאת ההשקפה המיוחדת חוללה את הלשון העברית, שהיא, מלשון אמרנו, מעבר לדברים. היא מבטאת דברים פנימיים יותר, עמוקים יותר. שהיא באמת השפה הקדושה. הריחוק מהשקפה הקדושה, דהיינו, שאדם יש לו השקפה חומרנית רק, ולא של קדושה, נוטל את זיו השפה. ואף על פי שיטיפו עטפות רבות לחבב אותה את השפה, מפני כמה טעמים שנראים הגונים בכל מקום, בתוך המגמה של החיים הפונים אחור למגמת ההשקפה המלאה הקודש, כדי להמדיל בין קודש לחול, השקפה שיש בה חול ולא קודש, אומרים שחול, למה זה נקרא חול? גם החול, אני לא יודע אם שמתם לב, החול זה דבר פירודי, חול הים, אתם נושאים ככה, הכל נפרד, הכל שם פירוד. הקודש זה היחד, אדם מקדש אישה, מה זה מקדש איתה? הוא מתאחד איתה, והחול זה הפירוד. בדיוק המציאות ההפוכה. מסתתרת שם שנאה לרוח השפה, המלא את כל מהותה. אומר, בחול זה כאילו לא סובל את המימד הזה של הקודש. על כן השפה תהיה ברורה רק באותה המידה שיקרא בעולם בשם השם. בשם השם צריך לקרוא אותו בצורה שהוא מגלה לנו את ייחוד השם בעולם. כי זה נקרא שם השם. אסור לקרוא את השם באותיותיו. כי זה פירוד בין האותיות. אלא כהוויה אחת, כמציאות אחת. הטעמים הפרטיים של קדושת השפה מתקבלים מהם, אבל כולם אינם כאים צירופים אל הכלל. דיינו, היחד, האחדות, שהוא תכונת השקפת עולמה בכללה של כנסת ישראל, של התורה, של השפה, וכל דבר ודבר. זאת אומרת, השקפת קודש היא התקפה מאחדת, השקפה מערכתית, השקפה כוללת, שהיא מתפרטת אחר כך לפרטים. השקפת חול היא השקפה, התפרדו כל פועלי אבן. השקפה של פירוט, שאין דבק, אין קישור, אין חיבור, בתוך המציאות, בתוך העולם, בתוך החיים. אז זה השפה העברית המיוחדת, שהיא לשון הקודש. היא נובעת מהקדושה, מהקודש, שמאפיין, מתגלה בעם ישראל.